ערב טוב רבותיי, והיום אנחנו נשתמש בפרקי אבות היום אנחנו נלמד פרקי אבות, פרק א', פסוק י"ב. הלל ושמאי קיבלו מהם, משנה י"ב, הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבם לתורה. זאת אומרת, אוהב את הבריות ומקרבם לתורה. פעולה שאתה עושה עם חברך, אתה רוצה לקרב את התורה, לצלול את הפעולה הטובה ביותר שאתה יכול לעשות לו, הוא מקרבם לתורה. רבותיי יקרים, למדנו פה שיש עניין להחזיר אנשים בתשובה. יש עניין, וזו היא המתנה הגדולה ביותר שאתה יכול לתת לבן אדם, זה שאתה נותן לאפשרות לעזור בתשובה. אהבה רוחנית, נתינה רוחנית היא הרבה יותר טובה מאשר הנתינה גשמית, כי זה זמני, ואתה נותן לו אהבה רוחנית. לפעמים אולי זה גם חיוב, לא תוכל להתעלם. אם תראה חמור של חברך, אני יודע, טועה בין הקרבים, תחייב להשיב לו, אז אם אתה רואה שהוא עצמו חמור שטועה בין הקרבים, בטח שצריך להשיב לו. ויש לו את עמודת דם רעך והשבת גופו, כל הדברים האלו, אבל איך שיהיה, הוא מקרבם לתורה, זהו יסוד. אומר החזון איש, אוהב את הבריות ומקרבם לתורה, ולא מקרב את התורה לבריות. מה אני מתכוון לומר לכם במשפט הזה? גם זה נושא שטיפול בקירובם של רחוקים יהיה חשוב ככל שיהיה שולחן ערוך משלו, עם סימנים משלו וסעיפים משלו. גם קירוב רחוקים צריך להיות במסגרתה של ההלכה ולא בכל מחיר. יש נם סוגי הופעות לפני רחוקים שבעצם אבייתם יש בהם משום חילול השם. אם מפאת המקום איננו מכובד, או בלשון נקייה, ובלשון נקייה כמובן, ואם מסיבות תופעות, פריצות והיעדר סניות בין המאזינים, הם טוענים, מה אתה רוצה? המאזינים חילונים, אבל אתה דתי. אדם החי לפי ההלכה יודע כי גם מטרה חשובה ככל שתהיה, אינה מקדשת את האמצעים, ואין לנקוט אלא באמצעים כאלה שקודשו לפי הוראות מורה והוראה. כעת לעשות להשם, הפרו תורתך, אבל לעשות להשם. מקרבם לתורה ולא מקרב את התורה לבריות. ואין זו הוראה, ואין הוראה זו מסורה לכל אחד, משום שסעיפיו של סימן זה אינם מופיעים באחד מארבעת חלקי שולחן ערוך שבידינו. הם כתובים על חלק חמישי, זה המסורת גדולי ישראל, תורה שבעל פה, שיודעים מתי לרחק ומתי לקרב. הם יודעים לומר אם יש כאן קידוש השם, או חלילה יש פה חילול השם. והסר השטן מלפנינו מאחרינו, הסביר אחד מגדולי ישראל. יש והשטן בא מלפנים, גלוי בסתניותו, וניכר ברצונו לעבירה, גם על ההצלה מפניו יש להתפלל. אך שבעתיים יש להיזהר, מפני השטן שבא מאחור, מזה עטוי במחלצות של מצווה ותוכו רע ושלילה. קירוב רחוקים במאורת פריצות, תוך שהמקרב חושף את עצמו לכל קירוב ותועבה. אם לא באורת גדולים נעשה הדבר, הרי שזה ביטוי לשטן הבא מאחור. ואי אפשר לומר, אני הלכתי לדיסקוטקים, מוצאתי אנשים, זה שטויות, על זה לא הולך שום דבר. גם כאשר מקרבים את הרחוק מתוך מגמה להחזירו בתשובה שלמה, יש לזכור את המרחק הטבעי ולדעת עד איכן יש לתת לו להתקרב אלינו. כמו האתרוג, שמתקרב אל הלולב, ההדס והערבה בעת ההלל, אך לאחר מכן הוא נפרד מהם ועומד לעצמו. לא חיברו את האתרוג ביחד עם הלולב, האתרוג הולך לעצמו. גם הצדיק נזהר שלא להתקרב אל הרחוק יותר מדי. רק לשעה ולזמן שהוא מקרב אותו ועסוק מתקן את נשמתו. מי שנגמרה מלאכתו עליו להיפרד ממנו עד לפגישה הבאה וכן הלאה, עד רגע שבו יחזור בשבוע שלמה. הרחוק הוא מסכן שיש לקרב אותו, אך בשום אופן לא להתיידד עמו מעבר לשיעור הרצוי. הרחוק הוא תלמיד לאמונה ולא חבר להוויות העולם. זה למדנו מאברהם אבינו, גדול מקרבי הרחוקים. הוא עשה משתה ביום שבו מעל את יצחק בנו. הדבר לא כתוב מפורש בתורה, אך לדעת רבינו בעל הטורים, יש זה רמז. מאיפה אני יודע? ויעש אברהם משתה גדול ביום היגמל את יצחק. היגמל הוא נוטריקון של ה' ג' מל. ביום היגמל, ה' ג' מל. בגימטריה 8 ללמד ח', כי גם ביום השמיני כאשר מל את יצחק בנו, ערך סעודת מצווה, סעודת ברית מילה. אלא שלסעודה זו אינו מזמין את כל רבי עשרה כמו לסעודה השנייה. ואפשר שזו הסיבה שסעודה זאת אינה נזכרת בכתוב, מפני שלא היו בה משתתפים רבים. ומצד שני, כאשר נגמל יצחק לאחר 24 חודשים, עורך אברהם אבינו משתה גדול, אליו מוזמנים כל מקורביו שאינם בני בריתו. יושבים שם גם אישי שלטון גויים כאבימלך ובמלייתו. משתה זו, אינו אלא סעודת ההודיה לקדוש ברוך הוא על הנס הגדול שנעשה עמו לידת יצחק לעת זקנה. ומדוע לא הוזמנו אותם אנשים גם כן לסעודת ברית מילה? שכן סעודת ברית מילה יקרה אינו אלא סעודת מצווה, אין לה ומלך פרו חלק עם אברהם. ישבו להם הם באשר הם, ואברהם אבינו יעבוד את קונו לבדו, כי מה לגויים אלה ולמעמד הקדוש של ברית מילה? לא כן בסעודה שנערכה לאחר 24 חודשים, סעודה זו הייתה סעודת הודעה, ואם כי היה מקום לערוך גם אותה מיד לאחר עלייתו של יצחק, בכל זאת השעה אותה אברהם עד לאחר שנגמל יצחק, שכן סעודה זו הייתה על שני ניסים, נס הלידה ונס ההנקה, אשר נגמר רק אתה. בסעודה זו הביאו עשרות את גויים ושרה הניקה אותם, וזה כדי להזים את השמועות שלפים לא ילדה שרה ורק הביאה אסופים מהשוק. זהו יסוד גדול גדול גדול. הועדו בעמים על אלוהי סוב, הועדו להשם קראו בשמו, הועדו בעמים על אלוהי סוב. סעודה זאת באה כדי להציג ברבים את ניסי השם ואת נפלאותיו, והיה פה משום עוד פעולה של קירוב רחוקים, כמו כל מפעליהם של אברהם אבינו שהיה אשל בבאר שבע והבארות וכדומה. עתה היה הזמן להזמין את הרחוקים שישבו גם ויבואו ויתנו להשם כתר מלוכה, עת לקרב ועת לרחק. לא ייתכן שמזמינים לכל מסיבה פשוטה ראש עיר חילוני ונשיא המדינה חילוני וכל מיני דברים כאלה, אמרו לשם שמיים כדי להשיג תקציבים. זה לא הולך ככה. לכל דבר יש קו אדום, וזה מה שאמרתי לכם, לקרב אותם לתורה ולא לקרב את התורה עליהם. גם גירושו של ישמעאל היה מלווה בעגמת נפש מאברהם אבינו. אתם יודעים היטב, 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 וירא בעיניו על הדבר הזה. מאוד היה לו קשה, היה ויכוח בין אברהם לשרה. רבותיי היקרים, היה קשה מאוד. אצל אברהם ושרה היה ויכוח, שרה אמרה לזרוק את ישמעאל, אברהם אמר לא לזרוק את ישמעאל. יצחק ורבקה אותו דבר, היה להם עשיו בבית והם אינם מסתכלים את עשיו מביתו. הוא מורשה להמשיך ולסעוד על שולחנם, אולי יבוא היום יחזור למוטב, אבל אברהם ושרה באשר בית ישמעאל מלכתחילה אברהם ושרה חלוקים בדעתם. שרה ימינו דרשה לגרש את המוות בנח, הצעה לא נראתה לאברהם, וירא דבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. מה חשב אברהם אבינו? שהוא לא רצה, ועד שקדוש ברוך הוא לא לחץ אותו, אז הוא לא שלח אותו. אומר רבי יוסף חיים זוננפלד, גם אברהם הבין שטובתו הרוחנית של הבית דורשת סילוקו של בנו מהבית. גם הוא הבין כשלמותו של יצחק בסרנה ויוכלו עלול להיפגע מעט. אמנם לא קלקול של ממש, אך פגם של משהו עלול להיווצר בעקבות השהות המשותפת עם ישמעאל. יכול להיות איזה שהות. אבל בכל מותם להניח לישמעאל לגור עליו בבית אביו, שכן במצב כזה יש לו על בנו עוד מידה מועטת של השפעה מרסנת, ואז יש סיכוי שישמעאל יחזור בתשובה. ככה אברהם אבינו חשב. אמנם זה יפריע קצת לגידולו של יצחק, אבל סוף סוף הצלנו נפש אחדת מרדת שחת. יצחק הרי יגדל כצדיק, וגם אם לא יגיע למדרגות גבוהות כמו אלו שלם היה מגיע ללא שותו של ישמעאל במחיצתו, אבל סוף סוף יהיה גם כך גדול. מצב שכזה אינו נראה כתחיית נפש מבני נפש, הרי יצחק ישר צדיק גם אם יונח לישמעאל ישר בבית. שרה אומרת לא. עליהם לשמור את פח שמן בטהרתו ולא לאפשר אף למיעוט קטן של שמרים שיקה את צלילותו. גם אם כרוכה בזה החלטה בניתוקו של ישמעאל מהבית. ובוויכוח זה התערב הקדוש ברוך הוא ואמר כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה כי ביצחק יקרא לך זרע. ברצוחה ששמך יקרא על יצחק וביצחק יקרא לך זרע קום גרש לאלתר את אמה ואת בנה. וככה עשה אברהם אבינו. רק אתמול ששום היה מלא חמלה ורחמים לבנו ומשעה שדעתה של שרה נהפכה להיות לצף שמיים השכים למוחד בוגר ושלח לאלתר את אמה ואת בנה. לא בכל זמן ובכל מקום יש לקרב את הרחוקים, הכל לפי השעה, לפי המקום, לפי התנאים. עשיו אינו מגורש מן הבית, וגם רבקה לא דורשת, לגרש אותה מהבית, וישמעאל מגורש מן הבית, בהסכמת הקדוש ברוך הוא. ובכן, מה אפשר לומר ככה? כתוב במדרש אברהם אבינו ערך ביקור בביתו של ישמעאל אחר שגירושו מבית אברהם, והדברים תאמים למה שהתבר הכל, עיקר סילוקו של ישמעאל לא בא אלה, בשל החשש להשחטת אווירת התרה והקדושה שהייתה בבית אברהם. לולי זאת היה אברהם מניח לבנו כמו שיצחק הניח לעשיו. אך לאחר שסולק ישמעאל מהבית והסכנה חלפה, ממשיך אברהם אבינו לראות ממרחקים לבנו ולדאוג לו ולשמור איתו קשר. מפרשת העקדה אנו למדים שאברהם אבינו לא ניתן לגמרי את הקשר עם ישמעאל. התורה מספרת שאברהם לקח עמו את נעריו. מי זה הנערים האלו? אליעזר וישמעאל, שהיה אז בן 50. אבל הרי הוא גירש את ישמעאל מהבית, אז מה התשובה? התשובה היא פשוטה מאוד. הקשר עם ישמעאל לא נותק לגמרי. אמנם שוב ישמעאל היה בכפה אחד עם יצחק, אך מלבד העובדה שיהיו שניהם במעמד עינו הצופיה של אברהם אבינו, הרי שיש לזכור כי גם יצחק אבינו כבר לא היה ילד קטן, בן 37 שנה היה. ובשעה שנקרד בחשש להשפעתו של ישמעאל כבר לא כל כך חזקה. זהו סעיף אחד בלכות מסועפות של קירוב רחוקים. לפעמים הרשע מדיף ריח רע ואין כל אפשרות להביא אותו לבית המדרש, שלא יריחו האחרים את ריחו הרע. שלא יציצו ויפגעו חלילה. אך אדם גדול כזה שכוחו עמו דעתו רחבה הולך לביתו של הרשע לנסות שמה יוכל לקרב אותו. וישמעאל הרי כידוע חזר בתשובה לפני מותו. הבנו את היסוד רבותיי? כל זה צריך לדעת שלא כל הדרכים הן מותרות בנושא הזה שנקרא חזרה בתשובה. היסוד הזה הוא יסוד, מוצאים אותו בהרבה הרבה מקומות, גם בתורה וגם בנביאים וגם בהתנהגות של גדולי הדור, איך לעשות ומה אפשר לעשות ובאיזה צורה שהיא להחזיר אותו בתשובה. מסתבר אפילו שגם יצחק אבינו, למשל אצל עשיו, אתם יודעים ששם היה דבר מאוד משונה, שיצחק ורבקה הם הסתכלו אחרת על עשיו. רבקה ידעת שהוא כסיל והוא מקולקל, ויצחק אוהב את עשיו כציד בפיו. כולם שואלים, מה, יצחק לא הכיר את עשיו? הוא הכיר את עשיו, הוא ידע שהוא לא אומר שם השם, וכשיצחק שואל, מה זה מיירת בני לבוא היום במתמים, אז הוא אומר, כי יקרא השם אלוקיך לפני, אז הוא אומר, בואנה, בואנה, ממתי אתה מזכיר שם שמיים? יצחק גם הכיר את דיוקון פרצפו האמיתי של עשיו, שאם כן, מדוע אהב אותו? יצחק אבינו עמד בפני עובדה קשה ומרה. תרבות רעה בביתו, רשע כעשיו מסתובב בביתו ואוכל על שולחנו. ידע יצחק שיכול להעיף אותו מהבית, את עשיו ואת שמיתות. אבל סוף סוף עשיו הוא בנו, דמו ובשרו. ואולי תמצא הדרך להחזרתו בתשובה שלמה מתוך הערת פנים שיעיר לו. הוא לא נזקק לצד החריף שבו נקטה אמו כלפי ישמעאל אחיו, צד שאמו הסכים הקדוש ברוך הוא, שכן התנאים לא היו דומים. אברהם חשב ליישר את דרכו של ישמעאל, אך שרה הבחינה כי ריקבונו של ישמעאל עלול חלילה לפגוע בתומתו של יצחק. ייתכן שישמעאל יתמתן קצת בהידרדרותו, אך עד פה ועד שם יפגע ביצחק, והכלל גדול לכל מידינו אין דוחים נפש ובני נפש. בעשיו ועשיו יעקב, אפילו שהם היו תאומים ולמרות גילם הזה, לא נשקפה כל סכנה לעולם הרוחני של יעקב אבינו, כיוון שגדלו פרשתם לבתי מדרש וזה לבתי עבודת אלילים. לא היה להם בכלל קשר ולא תלות בין שני האחים, ממילא לא חשש יצחק להשפעת עשיו על יעקב. כיוון שכך אין הכרח לנקוט בסילוקו של עשיו מהבית, יצחק צריך כמה שרים את עשיו מביתם. יצחק גם מנסה למצוא קשר והידברות עם עשיו, הוא מאזין בסבלנות לשאלות האבל של עשיו ונותן לו תחושה והרגשה כאילו באמת השתכנע מהבעיות ההלכתיות שעלו על שולחנו, איך מעשרים תבן ואיך מעשרים מלח וכל מיני שטויות כאילו. יצחק אומר לו כן כן, זה שאלה חזקה, ועשיו מעודד מהצלחתו. הוא מגיע לחדרו של אביו עם עוד ועוד שאלות הלכתיות שונות מוסריות, ויצחק בחוכמתו נותן לעשיו את התחושה הסיפוק כאילו הוא הצליח לרמות את אביו. הוא מנסה שוב ושוב לגלגל שיחה עם עשיו מתוך מחשבה שמחשבת תקווה להשיבו אי פעם למוטב. ויהב יצחק את עשיו כציד בפיו לדברינו על דרך הדרש, הציד היה בפיו של יצחק. רבותיי, יצחק היה צד את עשיו. עשיו חושב שהוא מרמה את יצחק, אבל באמת יצחק מרמה אותו. יצחק אבינו היה מודע לרמאותו של עשיו, אבל בשל כך הוא מקווה ומצפה שלא יתקלקל יותר. משל, ראש ישיבה אחד שואל את אחד הבחורים איך הוא היה אמש, והבחור נכשל בשנה ואמר בקופת חולים. טוב, פעם שנייה תזכיר לי, אומר המרגיח, כי הייתי נורא לחוץ, הלכתי לחפש אותך, לא יודע איפה אתה נמצא. לכל הפחות תגיד לי איזה, מה, לא שתלך סתם. הנוכחים בצד שם, כולם צחקו לתשובותיו של הבחור, שנתפס בשקרו. אמר אחד לראש הישיבה, אתמול קופת חולים הייתה סגורה, אז למה הרב קיבל את התשובה שלו? אומר לו הרב, אני יודע. אני יודע שקופת חולים הייתה סגורה אתמול. אבל, יש צד שני של המטבע. אם הבחור רואה לנכון כי עליו לשקר אותי, סימן שהוא מודע שהוא עשה דבר שלילי. לפעמים מותר גם להעלים עין. עצם הדבר שהוא בא לשקר אותי, סימן שאני שווה משהו. הילו הבחור היה עונה קצרות לראש ישיבה, לא רציתי ללמוד. מה הייתי עושה? אם הוא מרגיש שלא בנוח והוא מחפש תירוץ טוב, הרי מכאן יש ללמוד, כי יש לו עדיין מורה מפני מחנכה ומוריו. זה יסוד גדול בחינוך. ילד שמשקר לאביו מוכיח על קשר שעוד קיים בינו לבין אביו. כשיפסיק לשקר והוא חושף דברים שטבעי לחפות עליהם, יש מקום לחשש. זהו היסוד הגדול ביותר. ולכן אברהם אבינו, אחרי שהוא שלח את ישמעאל מהבית, שהייתה עקדת יצחק, הוא בכל אופן קורא לישמעאל, והוא לוקח אותו ביחד, כדי שיוכל קצת אולי לחזור בתשובה. הנה, הבנו מה זה נקרא, הוא מקרבם לתורה. לא סתם מקרבים לתורה, צריך בדיוק את היסוד הגדול, מתי מקרבים, ואיך מקרבים, ובאיזו צורה, את לקרב ואת לרחק. את לקרב ואת לרחק. הדוגמה של האתרוג הוא הדוגמה הנכונה ביותר. הדוגמה היא שלא קושרים את האתרוג ואת העולם ואת הנשים ביחד, אלא רק בזמן העבודה, בזמן ההלל, ואחר כך שולחים כל אחד לנפשו. זוהי היסוד. ורבקה אהבה את יעקב, ויצחק אוהב את עשיו כיצד בפי שהוא צד אותו על ידי שנותן לעשיו לסוד אותו. זהו היסוד הגדול של המושג שנקרא קירוב רחוקים, וזהו החיוב. והילה אומר אבה מתעמדיו של אהרון, שכמו שאמרתי מקודם, אבה מתעמדיו של אהרון אוהב את הבריות ומקרבם לתורה, אבל לא שמקרב את התורה עליהם. לדאבוננו הרב, ישנם כל מיני ארגונים, שאני לא רוצה לקבוע את שמם, עושים סמינרים, סמינריונים, לכל מיני אנשים ונשים בפריצות נוראה, ואומרים, תשמע, לשם שמיים, זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. צריך לדעת שלא היו נותנים לנו אפשרות, אם היינו יכולים לדבר בטלוויזיה, היינו יכולים להחזיר חצי עולם בתשובה, הרב יצחק אמנון בטח. אבל יש כללים, היפרדנה מעליי, את לקרב ואת לרחק, אתה לא יכול לעשות דברים שנוגדים את התורה שלך, אפילו שזה לשם שמיים. את לעשות להשם, אפשר תורתך, הרב יגיד לך, זה משהו אחר. אתה מעצמך, לא תוכל לעשות שום דבר. הנה, למדנו היום קצת את המשנה הזאת, שאוהב את הבריות ומקרבם לתורה, ולא מקרב את התורה אליהם. כל טוב לכם, שלום לכם, ערב טוב, ירחמיאל קרב, 052-578-420.